כן, פגישות לקראת שידוחים, לקראת, כן, כן, פגישות שידוחים. איך עושים את זה? איך בוחרים בת זוג, מתוך איזו גישה? לפי מאמרו של הרב מרדכי שטרנברג של איתה, ראש ישיבת הר מור, בספרו בית נאמן בישראל, אנחנו בעמוד 105, דיברנו על הגישה החיובית שצריכה להיות, כן, במהלכה של הפגישה, דיברנו רבות, תודה, דיברנו רבות מהי אותה פגישה חיובית, גישה חיובית, סליחה, מהי אותה גישה חיובית, דיברנו על זה רבות. אז סיימנו את הפסקה הראשונה, שאני אקרא אותה בזריזות, באמת בלי נדר, בלי להסביר, פשוט כדי שיהיה לנו חיבור לפסקה הבאה. אדם צריך לגשת לפגישה בגישה חיובית, כן, לבוא כדי לראות מה יש ולא כדי לראות מה אין, לא לבוא לבחון אלא לבוא לבנות. בעזרת השם ייבנה בניין גדול, מה ייבנה? השאיפות והחלומות האמיתיים שלו ולא החלומות הדמיוניים כמו איך היא תיראה וכדומה. אין הכוונה שאדם ישקר את עצמו חלילה, הוא מודע לכך שיש חסרונות, אדם הוא לא מלאך, אבל הם אינם מפריעים לו. למה? בגלל שהוא מרוכז במה שיש. עד לפה למדנו אתמול באריכות. צריכים לזכור שיש דברים רבים שנדמה לנו שהם מעכבים. אין בזה חידוש גדול, כבר דיברנו על הדמיונות. כן? אולי בניסוח זה טיפה שונה, אבל בסך הכל דברים מוכרים לנו כבר וידועים לנו כבר. צריכים לזכור שיש דברים רבים שנדמה לנו שהם מעכבים. אולי הנימה של החידוש שקיימת פה היא, מה זאת אומרת צריכים לזכור? צריכים לזכור פירוש דבר, לא לבוא סגורים, לא לבוא סגורים שמה שמעכב הוא אכן מעכב. צריכים לזכור שיש דברים שנדמה לנו. יש פה איזו קריאה להתבוננות מחודשת, שמע ושמע הקריטריונים שלנו יונקים מהמדמה הלא מבורר שלנו. אז צריכים לזכור שיש דברים רבים שנדמה לנו שמעכבים, אבל באמת הם דברי הבל. משקלם, הכוונה הוא קטן מאוד. אמנם, כשיש דבר שמפריע, כן, הוא אינו מאפשר להתקדם. גם את זה אמר. למרות שמתברר בסופו של דבר שהוא הבל, אבל את התא הוא מפריע, ולכן הוא מקשה להתקדם. גם את זה אמר. אבל צריכים להימנע, כן, מליצור את המעכבים והמכשולים האלו. מה שנקרא כף חובה. כן? כף חובה. עין לא טובה. עין לא טובה. עין לא יפה, פירוש דבר הוא שהעין צדה את החסרונות, היא מתמקדת בהם, נראה את זה בהמשך בפסקה הבאה. לפעמים אדם מעצים פרט מסוים, כן? בלעם שתום העין, התכונה הבלעמית שמעצימה איזשהו פרט שהוא לא בדיוק הכי מהודר, כן? העצמה של אותו הפרט. אנחנו נראה את זה בהמשך, כן? לאט לאט נגיע לשם. אמנם כשיש דבר שמפריע וכולי, אבל צריכים להימנע מליצור את המעכבים והמכשולים האלו. כלומר, מקום שאין הכרח ליצור את המעכבים, אני חושב, כן? לא להקשות עצמו לדעת, כן? זה כמובן באנלוגיה, זה נאמר ביחס לדבר אחר כידוע, אבל לא להתגרות, כן? לא להתגרות, הייתי אומר באמת, נקרא לזה ככה, כן? לא לטעות לכף חובה, לא להיות בעל עין רעה, כן? לא להיות בעל עין רעה. כן? צריכים, אני קורא זה עוד פעם, אני מרגיש פה איזה נימה של חידוש, כדאי שנשים לב אליה, אבל צריכים להימנע מליצור את המעכבים האלו, בלי שיש לזה הכרח מצד המציאות, לא מציאות רוחנית, לא נפשית, לא פיזית, לא ליצור את זה בכוח, כן? לא ליצור את זה בכוח מתוך איזשהו ציפייה מוקדמת, כן? כאילו שכך הדברים יהיו, כמו אותם שניים שהתווכחו ביניהם על איזשהו יצור שהיה על העץ, ואחד אמר שזה, כידוע, אתם מכירים את הסיפור, אחד אמר סיפור, אחד אמר שזה חתול, מכיוון שהוא החליט שזה חתול, אז ברגע שהם החליטו לברר מה זה, הם זרקו אבן, ואז זה אף. אז זה שאמר חתול אמר, אף פעם לא ידעתי שחתול הוא אף. כן, זאת אומרת שאתה כבר נעול על איזשהו, אז קשה לך מאוד להיפתח, כמה שבאותות המופתים מוכיחים לך שטעית, אז אתה משיך לאחוז בלי פשרה בטעות שלך. לא ליצור את המכשולים. לא ליצור אותם, שלא יהיה לנו את המנגנון הבעייתי, הבעייתי הזה, שאנחנו מייצרים בעיות, מייצרים בעיות. כן. אבל צריכים להימנע מליצור את המעכבים והמכשולים. כן. אגב, יצירת מכשולים יכולה להיות מסיבות שונות. יצירת מכשולים יכולה להיות מסיבות שונות. כן? לעתים הסיבה היא חוסר בשילות. כשאדם הוא לא בשל נישואים, אז הוא יעשה הכל כדי להוכיח לעצמו שהבחורה היא לא בסדר. הוא לא בשל נישואים. כן? אבל יכול להיות סיבות נוספות לזה. כן? כמו שאמרנו, הסיבה יותר רווחת ושכיחה, זה כאשר אדם חושב שרק בחורה עם יופי מסוים, היא הבחורה הראויה לו. לכן אם היא לא תהיה כזו, הוא ילמד עליה חובה מבוקר ועד ערב. כן? גם שיוכיחו לו באותות המופתים שבחורה נאה יעבירו אותה מול 100 איש וכולם יגידו, הוא ימצא חסרונות. ימצא חסרונות. קשה מאוד לאדם לנוע ולזוז, כן? מאמות המידה שלו בבחינה של דברים. כך אנחנו יוצרים מעכבים ומכשולים. כן? אם אין יוצרים מכשולים בחיפוש אחר חסרונות, אפשר להתקדם. אם אין פחדים, אם אין חרדות, אם אין דמיונות, כל אלו הם יוצרי המעכבים והמכשולים. האיש הירא ורך הלבב ישוב לביתו. זה האדם שמייצר מכשולים ומעכבים במהלך המלחמה. האיש הירא ורך הלבב, כן? ישוב לביתו. ישוב לביתו. מה זאת אומרת ישוב לביתו? ישוב לאזור הנוחות שלו. כן? אדם שנמצא, זה הביטוי הפסיכולוגי, כן? אדם שנמצא באזור הנוחות שלו. אזור הנוחות זה אותו ציור, כן? אותו ציור שצייר לעצמנו, שרק אם הוא יתרחש, נרגיש נוח. ישוב לביתו, אזור הנוחות, כן? כמו שאמרו חז"ל לגבי מצביעי אומות העולם. שמצביעי אומות העולם, המצביע נשאר בבית והחיילים יוצאים למלחמה. מה שאין כן ו... מצביעי ישראל, כן, שהוא יצא לפניהם והוא יבוא לפניהם, ולא כדרך מלכי אומת העולם שיושבים בביתם ושולחים את חיילותיהם לקרב. כן? תפיסה כזו שאני לא מלכלך את רגליי ולא את ידיי, אני יושב בבית. כן? לא כן, בצבאות ישראל כמובן. זה נקרא אזור נוחות. כשאנחנו נמצאים באזור נוחות, אנחנו עשויים להוציא לעז על הכל. כן? אם אנחנו מפונקים ונצא החוצה וקצת חם, אנחנו נוציא לעז על מזג האוויר ועל אותו חבל ארץ שחם לנו בו, ואולי על ארץ ישראל כולה, ונוציא ממש, כן? ממש פרוטוקולים שלמים נגד מזג האוויר, נגד כל מיני דברים כאלו ואחרים. למה? אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם המציאות הזו. יש משהו שמקשה לנו לקבל אותה. לכן הוציא עליה לעז, למרות שאנשים אחרים מאוד נהנים מתוך המציאות הזו. או לפחות מתמודדים איתה בגבורה, בישוב הדעת, בנחת, אבל אתה מוציא לעז, כן? אוף ואוף ואוף ואוף. כשאומרים אוף, אי אפשר לעוף. כן, זה ברור. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל... זה הרעיון, זה הרעיון. כן? אם אין יוצרים מכשולים בחיפוש אחר חסרונות, אפשר להתקדם. הכל פתוח, בראייה משוחררת ופתוחה, שלנו הכל פתוח, שום דבר לא מאוחר, הכל פתוח. כן? אנחנו מרגישים שאנחנו חסרי אונים למציאות מסוימת, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו, כן? שאנחנו בתוך תוכנו, קלנו את עצמנו. קלנו, קלנו, קלינו את עצמנו, קלנו, איך אומרים? קלינו את עצמנו, כלא, משום כלא. קלנו, קלנו את עצמנו, כן? אנחנו קלנו את עצמנו. באיזושהי מגבלה קשה, זהו, נועלת אותנו. אם אין מעכבים את המהלך ונוהגים בטבעיות, שימו לב, הטבעיות היא יסוד הקבלה. כל דבר שהוא על פי הטבע, כל דבר שהוא על פי הטבע נמצא בתוך הרמוניה. כל דבר שהוא טבעי הוא בהרמוניה, כן? כל יצור טבעי, שימו לב, רואים את זה יפה, בדומם, בצומח, בחי, כן? וגם במדבר בני אדם שהם טבעיים, טבעיות פיזית, טבעיות נפשית ורוחנית, ממילא אתה בתוך המעגל. ככל שאתה פחות טבעי, אתה יותר מנותק, יותר מתנקר, פחות מתחבר. כן? אתה מלאכותי. כל דבר שהוא מלאכותי, הוא כבר לא, ממילא לא משתלב. כמעט אמרתי הרמוני, אבל ניצלתי ברגע האחרון. כן? לא הרמוני, משתלב, מתאגד, מתאגד. כן? טבעיות. אדם טבעי הוא אדם מתחבר. אדם שהוא לא טבעי הוא מתחיל לעשות חשבונות חברתיים. זה מצא חן בעיניי, זה לא מצא חן בעיניי. סימן שבתוכו פועלת, כן? פועלים, כן? רגשות לא טבעיים של קנאה, אדם טבעי הוא לא אדם חשדן מטבעו. אדם טבעי הוא אדם שנושא פנים, הוא אדם שמלמד זכות, הוא מתחבר. כל דבר שהוא טבעי הוא מחפש את היחד, הוא מחפש את יחסי הגומלין. אם נראה שאנחנו לא מתחברים, אם נראה שאנחנו מתחילים בחשבונות חברתיים, שזה כן וזה לא, והוא ככה והוא אחרת, אנחנו יודעים ששפוקט אותנו איזושהי סופה של מלאכותיות שיסודה הוא ברגשות שליליים, שיסודם הוא במידות פגומות. כן? לכן, גם לבוא לפגישה, כן? בטבעיות, בשקט. מה זה שקט? בלי סערת רגשות שלילית. בשקט, לא בפחדים, לא בחרדות, לא בדעות קדומות. זה נקרא שקט. שקט בדרך כלל מציין מצב של התבוננות. שקט הוא מצב של קליטה, גלי אלפא, אלף. אלף זה לאלף חוכמה. כן? גלי אלפא זה גלים שמכינים את המוח למצב של קליטה. מצב של קליטה. כן? השקט הוא מצב של קליטה. כן? כשאדם הוא רגוע ונינוח, הוא מקבל. כשאדם יש לו כלי רחב, קל לו מאוד לקבל. הוא מלא לימוד זכות ועין טובה. כן? הצריך שקט. קודם כל טבעיות. טבעיות זה היסוד. הטבעיות מתבטאת בשקט, בשלווה ובביטחון. ראיתם? כשאדם הוא מתחיל להיות ביקורתי, זה סימן מובהק לחוסר ביטחון מוחלט. לפי מדרגת הביקורת, כך נדע שאדם הוא פחות ופחות בעל ביטחון. ככל שאדם הוא יותר ביקורתי, ככל שדלתו היא יותר מסננת, ככל שדלת ביתו מסננת יותר, הוא טיפוס פחות בעל ביטחון. ככל שאדם מסוגל להתמודד עם סוגי אופיים שונים, גם של בני אדם אגב, גם בני אדם, מסוגל להתמודד עם האופי הזה, האופי הזה, העירוני, הכפרי, הקיבוצני, החוצני, לא משנה. זה סימן שאתה טיפוס יותר בעל ביטחון. כלומר, אתה סומך על הנפש האלוקית שלך שהיא מכילה, כן? היא מגוונת מאוד. ככל שאתה יותר ביקורתי, אתה טיפוס מפוחד. אני לא אומר שלא צריך בקר. כן? לא אומר שלא צריך לפעמים לסנן. אבל הביקורת המוכרת לנו, כן? בחברה האנושית, היא ביקורת שסיבתה הוא חוסר חיבור לצד הכללי שבנו, לנשמה, לכוח המקבל, כן? לכוח שמסוגל להכיל גוונים וצבעים ודעות. ככה אנחנו נפעים יותר ביקורתיים, מגבילים את עצמנו ביחס למציאות יותר ויותר. לכן, טבעיות, שקט, שלווה, וכל זה מעיד על ביטחון עמוק. טוב, להגיד לאדם להיות בביטחון זה לא דבר פשוט, אולי זה עבודת חיים, אבל לפחות כדאי שנדע את הדברים בשמם. כן, טבעיות, שקט, שלווה וביטחון. כך הוא יכול להצליח, לספק שיצליח. הרבה יותר מכניס אורחים, הרבה יותר מקבל. כן? הוא יכול להצליח ולהביא לכך שאדם ימצא את זיווגו בעזרת השם. זאת אומרת, הזיווג מסתובב בסביבתך, אבל אתה לא בטוח. אתה יושב בבית, אתה מסוגר עם 10 מנעולים, עם דלתות פלדה, בביתך הוא מבצרך. שם אתה יושב, כן, והזיווג לא מצליח להיכנס. הוא רוצה להיכנס לזיווג, אבל לא מצליח להיכנס. למה הוא צריך להיכנס? כי אתה, כן, נוהג בביקורתיות יותר, חוסר פתיחות. אז הוא לא נכנס, הוא מסתובב, יכול להיות שכבר הפסדת אותו מזמן. אולי אתה כבר נמצא כבר בסיווג שני או שלישי. כלומר, יש סיווג ראשון, שזה בת קול, כן? זה אותה אחת שנועדה לך, אבל אם אתה לא פתוח, אתה יכול לפספס אותה. אתה יכול לפספס אותה. כן? אתה יכול להגיע לסיווג שני. כן? סיווג שני זה לא בדיוק מה שאתה צריך. כן? ולמה אתה מקבל את מה שאתה לא צריך? כי אתה לא יודע מה אתה צריך. וכיוון שאתה לא יודע מה אתה צריך, אתה בא עם אמות מידה אחרות, אתה מקבל את מה שאתה לא צריך. למה הדבר דומה? לאדם בעל תאוות מותרות. אז הוא הולך לשוק וקונה מה שהוא לא צריך. הוא מגיע הביתה ומתברר לו שהוא לא צריך את זה. כן? מתברר שהוא לא צריך. כמה דברים אנשים קונים ולא צריכים, מכיוון שהם לא מחוברים לצרכים האמיתיים של עצמם. אז הכפת שהם קנו זה זיווג שני. כן? יש גם זיווג שלישי, שזה כבר רחוק מאוד מן המקור. כן? שאדם מקבל אותו, כן? כתוצאה מריחוק עוד יותר גדול מעצמו. כן? הוא מחפש אישה על פי מה שהוא לא. ואז הוא מקבל את אותו זיווג שלישי, והיא חביבה ונאה בעיניו, אבל הוא מתחיל לחיות איתה, כן? ולאט לאט, כן? הוא מתחיל לעמוד על הצרכים האמיתיים שלו, והוא רואה שזה ממש לא זה. יכולים להתפתח מזה הרבה בעיות. כן? אבל למה אדם פספס את הזיווג הראשון שלו? הוא מחובר לדמיונות ולא לעצמו. הוא לא בטבעיות כלפי עצמו, הוא לא בשקט, הוא לא בשלווה, הוא לא בביטחון. אז הוא לא מוצא את הזיווג שלו. הוא יכול להצליח ולהביא לכך שאדם ימצא, שהוא ימצא את זיווגו. או המצבים האלו, כן, שקט וכו', שלווה וביטחון, יכולים להביא לכך שאדם ימצא את זיווגו. בזאת השם. תותה אחת שנועדה לו, על פי מרקם, אישיותו המקורי, הטבעי, האמיתי, כמעט אמרתי אותנטי, האמיתי, כן? או, זה טוב, זה טוב, זה טוב. ככה ניגשים. כן, אל תבוא עם המסכות. אל תבוא עם המסכות. מסכה זה דבר בעייתי, איש לא יודע לזהות אותך עם מסכה. וגם אתה לא יודע לזהות את עצמך. אתה בא עם מסכות, השקר משתלט. שקר משתלט. ואז כל הבחירות הן בחירות עשויות להיות בחירות שקריות. כן? הבית שבו אתה גר, מקום מגורים שאתה נמצא, העבודה שאתה רוצה לעבוד. שום דבר לא מתאים לך. שום דבר לא מתאים. המבנה הגנטי שלך הוא דוחה את הכל. כן? ואז אתה יוצר סכסוכים פנימיים. סכסוכים פנימיים. אתה יוצר, כן? מריבות פנימיות. כן? בתוך דוחך. שאלה? תודה רבה. עונג איתי. כן.
אולי זה קצת לא ביחס למסכה עצמה, אבל בן אדם, שאיפות וידיעות גבוהות...
מחובר לעצמה. שאיפות הוא מחובר. שהוא מחוברות, כן?
אפשר לומר, אבל לא בהכרח שזה באמת מתאים לו. הוא לא מתאים.
השאיפות האלה.
כן. זה משהו, יש לו רצון מסוים שהוא רוצה לסנקן אותו. לא סתם דברים, כן? דברים משמעותיים. אבל לא בהכרח הוא מתאים להם. אני יכול לבוא על זה כאילו.
בטח, בטח. כן, היה פה איזה בחור אחד, שבאמת היו לו שאיפות, שאיפות, להקים יישוב, הוא אמר לי שהוא לוקח את הבחורות לגבעות חשופות ביהודה ושומרון, כן, ובוחן אותם. כן, יותר נכון, בטלפון. אם תגורי בגבעה חשופה בקרוון. בטלפון, בפגישה לפני. אני יודע, יכול שהוא כן אמר, לא אמר את זה, לא בטח. ככה היה בוחן אותם. כן, בסופו של דבר, מה יצא מן המספר של דבר? אני אפילו לא אגיד לכם. אבל רחוק, מרחק שנות אור מהדברים שעליהם הוא דיבר. הפרט היחידי שאני יכול להגיד שהוא... זה לא רע, אבל הוא טכנאי מחשבים. לא טכנאי מחשבים, הוא איש תוכנה, סליחה. תוכנה. איש תוכנה. נכון, משרד חשוב. זה הכל. לא יישוב ולא שום דבר ולא אידיאלים עשר שנים. זה יותר חמור מה שאמרתי כעת, אבל נעזוב את השאר. כן, אז הוא... עכשיו, אני לא יכול להגיד שבמקום הוא לא מחובר לזה אולי, אני יודע, אולי הדברים פעלו עליו, הוא למד מכון מאיר, כן, שמע שיעורי אורות, דברים, משהו, זה הציג בו משהו. יכול להיות שזה שייך אליו, אבל בוודאי שלא היה שייך לחפש בחורה שעונה לקריטריונים האלו, והם החשובים ביותר בעיניו. זה לא הגיע שעתו להגשים את האידיאלים האלו. כן? הוא איש תוכנה, הוא איש תוכנה. הוא איש תוכנה והוא גר בתל אביב, כן, והוא... כן, כן. אולי מחובר לעצמו, מה לעשות? הוא התחתן. הוא התחתן. כן? הוא התחתן. אני חייב לומר שבהתחלת הניסויים הוא אכן גר ביישוב. בסופו של דבר הוא גם התגרש והלך תל אביב. לא יודע, עכשיו אני יכול להגיד שזה בדיוק קרה בגלל הקשר היה בשאיפות וכן הלאה. אבל לכאורה, לכאורה, נאמר שזו הסיבה, זו דוגמה יפה אני חושב. אבל בהחלט צריך לראות, כלומר, אדם שיש לו שאיפות, הוא צריך לראות, הוא צריך לראות באמת אם הוא יכול לנהל את חייו, את המתח הבסיסי של חייו, על יסוד השאיפות האלו. אבל אם עדיין השאיפות האלו מגיע הביתה ונשכב על הספה, כן, ומסתכל בסרטונים בזה, אני לא יודע אם זה בדיוק הקטע, זה לא... לא בטוח שאני... לא בטוח. לא בטוח. אני צריך לבדוק, בהחלט. כן? ויכול להיות שהוא צריך לצמוח אל תוך השאיפות האלו, כן? מלמטה. הוא צריך לשאוף אליהם מלמטה. כן? אבל אם הוא דורש את זה מעצמו, כבר מן ההתחלה, הוא יגלה שיש פער עצום בין השאיפות לבין היכולות. ואז זה יכול להיות בבחינה של תפסת מרובה, לא תפסת. בעייתי. בעייתי. אבל שאיפות זה חשוב יותר. כן. כן.
חייב לי כבן אדם איזה שאיפות
כיוון כללי. כיוון כללי מצוין, מצוין. כיוון כללי מצוין. יותר מזה אמרנו שאדם רשאי בהחלט שיהיה לו שאיפות ביניים. לא צריך איזה שאיפות כאילו, אתה יודע, שחובקות עולמים. גם שאיפות ביניים זה טוב, אבל שאיפה תהיה ערכית, שאיפה צריכה להיות ערכית, כן? חשוב מאוד, שאיפות של קודש, שאיפות שיש להן בסיס ומקור בתורת ישראל, אם זה שאיפות מוסריות, כן? של תיקון אישי, תיקון סביבתי, אם זה שאיפות לאומיות, כן? וכן הלאה. אבל חשוב שתהיה שאיפה. כן? אתה יכול להתחיל משאיפה מסוימת, אם השאיפה הזו מפוסד, יש לה שורשים בקודש, בקדושה משם אפשר לטפס הלאה, בהמשך. אבל להתחיל ממשהו בהחלט. נתחיל משהו. כן, יש עוד שאלות? שאלות? פשוט. אז בוא נראה, פסקה הבא. לפעמים, או, אדם מעצים פרט מסוים. כן, מכיוון שאותו פרט, כן, כמו שאמרנו, הוא מצטייר בדמיונו כדבר מאוד מאוד בעייתי. לכן הוא מעצים אותו. כן? הדמיון הוא זה שגורם להעצים את הפרט הזה. כלומר, אם אני מאוד מאוד סולד, כן, מנקודה בפנים, כן, ברגע שאני רואה נקודה בפנים אצל הבחורה, הדמיון מנפח את הנקודה, כי זה משפטו של הדמיון. הדמיון, כך אומר הרמב״ם, הוא מצייר את הנמנעות. כלומר, הדמיון אין לו גבול. הדמיון לא מיוסד ולא בנוי על משפטי אמת. הדמיון הוא, הדמיון המקולקל, הוא הפך למציאות. כלומר, הוא מנסה להציע מציאות אלטרנטיבית, חליפית כמובן, כן? הוא מנסה להציע מציאות חליפית למציאות אמיתית. זה כוחו של הדמיון. ברגע שאדם הוא חובר לדמיון, שיסודו הוא במידות רעות ויצר רע, ופחות ופחות מחובר לשכל של תורה, הדמיון מצייר לו את הרצוי, הדמיון השלילי, וברגע שהוא פוגש בחורה, ויש משהו בתווי פניה, בהתנהגותה, בתוכן המילולי, משהו שלא עולה בקנה אחד עם הדמיון, הדמיון מעצים את אותה הנקודה, כן? בתוך משפט שדה, כן? כמו שעושים במשטרים הרודניים, שמישהו נקף אצבע נגד המשטר, אז כבר מאשימים אותו בסעיף החמור ביותר של בגידה במולדת, נכון? ככה זה עובד, זה הדמיון הדיקטטורי, הוא כל כך מאוים, מה?
עכשיו
הוא בטורקיה. מה הולך לשם? עכשיו, ימים אלו? זה כבר היסטוריה. כן, זה סטאס, כן. כן, כל המשטרים האלה הם משטרים לעד דמיונות. כן, מספיק שמישהו עושה נקיפת אצבע, משאים אותו בסעיפים החמורים ביותר, מוצאים אותו להורג בכיכר המרכזית. כך פחות יותר עושה הדמיון, כאשר הוא פוגש דברים שלא עולים בקנה אחד, עם הציור שלו. אז הוא בא לפגישה והוא רואה אותה עם נקודה פה. הנקודה מתנפחת. וואו, איזה תפלץ. וואו, נורא, נורא ביום. ואז הוא נסגר, הוא נאטם לחלוטין, כן? לא יכול לדבר מילה, היא לא מבינה מה קורה לה. למה כזה חסום, למה כזה? הוא לא יכול, הוא נחסם כל כולו. הוא לא יכול להביט בה אפילו. כן? הוא עוד מביט בו, הוא נסלד, הוא מרגיש שזה גועל פנימי. כן? כולה נקודה קטנה יש לה. אפשר לדבר על המכלול, שצריך הכל נחמדה וכן הלאה וכן. אבל הנקודה הזו, לא יחופר לכם האבון הזה עד תמותון. זהו, גמרנו. זה כוחו של הדמיון. זה כוחו של הדמיון. הדמיון המעצים. כן? אני מציע להבין את הדברים, כן, בכיוון הזה, את מה שהוא אומר פה הרב. לפעמים אדם מעצים פרט מסוים. כן? אם תמנו מניין זה בא, הנה לנו הסבר פשוט ויסודי. מניין אנחנו מעצימים פרטים. ובמו ידיו, כן, בזה שהוא שינה את תמונת המציאות מכפי שהיא, במו ידיו, כן, זה נקרא מקשה עצמו לדעת, ובמו ידיו גורם שהוא יפריע. הדבר הזה יפריע, למרות שמצד האמת אינו מפריע כלל, אבל איפה הוא ואיפה האמת? כבר לא עולה אפילו על ליבו, כן, האמת לא עולה על ליבו, זהו, גמרנו, הוא רוחץ בניקיון כפיו הדמיוניים, הוא משוכנע שהוא מייבין גדול, מעצים פרט מסוים, מוציא דבר מקשרו, ובמו ידיו גורם שהוא יפריע. ייתכן שאם הוא יתרכז בדברים החיוביים, כן, זה כבר תפיסה מציאותית, שימו לב, כן, זה כבר תפיסה מציאותית, להתרכז בדברים החיוביים זה תפיסה מציאותית, ואנחנו יודעים שאת הדברים החיוביים יש עניין לעצים, עד רבה. הדברים השליליים אין עניין להעצים אותם. הדברים החיוביים שאנחנו רואים ראוי להעצים אותם, זכר צדיק לברכה. כשמדברים על דבר חיובי, ראוי להעצים אותו, ראוי לברך אותו. כי כל דבר חיובי, כן, יסודו ושורשו הוא בהופעה אלוקית. הדברים השליליים אסור להעצים אותם. אסור להעצים אותם. זה לא שאין להם מקום בעולם, אבל אסור להעצים אותם, צריך להעמיד אותם במקומם שלהם. זה כל הרעיון של לשון הרע. שברגע שאדם מדבר רע, הוא בעצם פוגם במשקל הבסיסי שבין הטוב לרע. יש רע לזולת, אבל למה אתה מדבר עליו? למה אתה מעצים אותו? למה אתה חתול זבל שנכנס לתוך הפח ומתחיל לפזר את הזבל בכל השכונה? למה אתה עושה את זה? יש לזבל מקום מאוד מוגדר, בפח השפעה. בלשון הרע אתה פשוט לוקח את הזבל, מגלגל אותו מתחת לשון ומפיץ אותו, כן? זה הבעיה. אותו דבר גם פה. כן? להתרכז בדברים החיוביים. בצורך העניין, דוגמה אני אתן לזה, אם אתה רואה שיש לה נטייה לצניעות, על הדבר הזה, את הנקודה הזו, ראוי להצים. ראוי להצים. וואו. יש לה נטייה לצניעות. איזה חן. איזה אצילות. איזה יופי. איזה קדושה. נהדר. כמובן, אם הנטייה הזו היא אמיתית. אפילו שהיא מופיעה במידות קטנות, הנטייה הזו, אבל עצם ההבחנה בה, היא אמורה לגרום לנו רטט, ריגוש, כי נפש בריאה היא אוהבת להעצים את נקודות הטוב שבמציאות. נפש בריאה. נפש שאינה בריאה, היא מקטינה מאוד את הטוב, גם שהיא נוכחת בו. היא לא קושרת לו כתרים, היא לא עושה אוזניים, כן? לתורתו, כן? היא לא מעצימה אותו. ולעומת זה, ביחס לרע, מבוקר ועד ערב. כן, בוקר ועד ערב. כל מהדורה נפתחת בזה כמעט. כל מהדורה נפתחת. זה נהרג, וזה פה, וזה נגנב, וזה נשדד, וזו נאנסה, וזה זה. כמה בלגן. ומדברים על זה, אחרי זה בית המדרש של כל ישראל, בבוקר, עם כל האייקונים התקשורתיים האלו. מראיינים חצי מדינה, חצי מדינה. והם מוציאים כותרות מתוכניות האלו, ואחרי זה בשעה אחת אתה שומע את כל מה שהם החזרו שם, בבית המדרש של רשת בית, או אבל אני יודע אם איזה שם, כן? אחרי זה יוצאים כותרות, כותרות. מי יוציא יותר כותרות מתוכנית הבוקר שלו, שישמיעו אותם אחרי זה ב-12 בצהריים, בחדשות חצות היום? מי יוציא יותר כותרות? אז פתאום אתה שומע שם כותרת, שבדיוק שעה לפני כן דיברו בתוכנית של רזי ברקי. יצ. כן? מה הכותרת? פרשייה, שרוריה, כזו ואחרת. שוב. מעלים על נס את הרע ומפלפלים בו והלכות גדולות, כן? ממש פילי פלאים, משהו משהו. נו, אני אומר, זה גישה? איזה לא גישה. אחרי שגם אני עצמי הייתי עכשיו צריך דווקא לקחת את הטוב שבכל העניין התקשורתי. אבל אני רק נתתי דוגמה מה זה להעצים רע. להעצים רע. יגידו לנו כמה עיתונאים שזה תפקידה של התקשורת, מאוד מאוד חשוב. יש תקשורת, יש תקשורת. להחליש את רוחם של ישראל. זה תפקידה של התקשורת. כן. לא, הם סומכים עלינו שנוכל להתמודד, כן? פעם אמרו, כן? כלפי הביקורת, שישמיעו ביקורת כלפי ספרי ילדים של, של, של אותם, אותם, אותם כותבים גרמניים. איך זה נקרא שם? הנס, איך זה, כן? אנדרסון, כן?
אנדרסון.
לא, אנדרסון, לא, הסופרים הגרמניים, ספרי ילדים, נו. מה? איך נקרא? איך? כן, כן, אחים גרים, אחים גרים. זה סיפורים נוראים. כן? אז המצדדים בסיפורת הזו אמרו שילדים צריכים להתמודד. ילדים צריכים להכיר את המציאות. צריכים להתמודד. זה הכיסוי, זה כסות העיניים של הרשעה, כן? שהיא מפרסמת את עצמה בטענה שבני אדם צריכים להתמודד גם עם הרע. אז יגדל ילד תמים על בסיס של כל מיני אגדות כאלו, כאלה אורקות כאלו נחמדות, הכל טוב, הכל נחמד, כן? מאנישים באלף את החזיר, והנחש פתאום נהפך לאיזה יצור סימפטי וחביב. לא. המציאות היא מורכבת, יגידו לך אחים. גרים. צריך להכיר את המציאות. כן. זו הטענה המרכזית של הרשעה. שהיא טובעת את התפשטותה בטענות מוזרות כאלו שיש לה את זכות הקיום, צדקת הדרך, צריך להתמודד ולהכיר בה. ולפעמים הלכנו רחוק מדי, ולפעמים גם אנחנו מסיבות כאלו ואחרות מרגישים צורך להעצים את נקודת הרע, או ייתכן שהוא יתרכז בדברים, שאם הוא יתרכז בדברים החיוביים, תיווצר אצלו הרגשה טובה, שוב, לא דמיונית, שתאפיל על מה שהפריע לו מקודם. מה זאת אומרת שתאפיל? שתאפיל, הכוונה היא לא תעלים, אבל תאפיל. זאת אומרת, הכוכב של הרע הוא פחות מאיר, כן? הוא יותר אפל, הוא יותר בפינה, יותר בצד, יותר שולי. זה נקרא להאפיל. תאפילי בבקשה את הפינה ההיא של החדר, כי אני לא רוצה שיבוא משם אור חזק, כי זה גורם לצל, כן? בסביבת האובייקט שאותו אני רוצה לצלם. תאפילי בבקשה את הפינה שמה. אני מאפיל את הפינה שמה. יוצא תמונה נהדרת. לפעמים צריך להאפיל. לפעמים צריך לחזק, שיהיה יותר בהיר. לפעמים צריך להאפיל דברים מסוימים. כן? כן. מה עושה? רק רגע. טוב, לא נראה לי שנוכל יהיה. לא, לא. אנחנו צריך לעצור כאן. ופעם הבאה, בעזרת השם, נמשיך מאמצע הפסקה. טוב, עצור כאן.